חדשות אנש במהדורה מיוחדת עם נתי קליש.
ערב טוב מאזינים יקרים, אני שמח להיות איתכם כאן שוב לעוד תוכנית מיוחדת של חדשות אנש עם כל העדכונים מהנעשה בחצרות הקודש, היכלי הישיבות, התפילות על המלחמה, על הפצועים, להשבת החטופים והאירועים שהיו השבוע. נהיה גם עם מרויינים מעניינים מדי שבוע שהביאו סיפורים ייחודיים. איתנו הטכנאי שלנו פסח באגד, ומיד מתחילים. למעלה מ-100 אלף מתפללים פקדו את ציונו של סידנה בבא סאלי במוצאי השבת ביום ההילולה 40 לפטירתו במתחם הציון בנתיבות. לפי הערכות המשטרה, מספר המשתתפים השנה היה כפול ממספר המשתתפים בשנה שעברה על אף המלחמה. עם סיום ההילולה התגלה הנס הגדול שהחמאס תכנן לראות מטח כבד של טילים בעת ההילולה לנתיבות, אך לוחמי צהל עלו על התוכנית והשמידו את המשגרים מבעוד מועד. אתמול בבוקר, לאחר יציאת כוחות צהל ממרכז רצועת עזה, הגיע המטח לנתיבות, פגע בחנות בעיר. בזכותו של הבבא סאלי האירוע הסתיים ללא נפגעים. בעל החנות סיפר על כך אמש לאבי ממרן במהדורה המרכזית.
החנות הייתה מלאה, הכל היה שחור והיה קשה לנשום בפנים, אבל כל עוד שאין פגיעה בגוף אז אנחנו בסדר גמור. ברוך הוא שאנחנו כבר נסתדר. יש לי גם הרגשה שהמטח הזה היה מכוון להילולה של הבבא סאלי, וכנראה הוא רחיק אותם.
הילולות רבות לכבוד הבבא סאלי נערכו בכל רחבי הארץ. בהילולה שנערכה במבשרת ציון היה זה נכדו של מרן האדמור מוויז'ניץ עם נכד הבבא סאלי, רבי ישראל דוד אבו חצירה, שפצחו בריקוד משותף. בספינקה הילולת הבבא סאלי זה גם יום מיוחד בחסידות. בספינקה רמת אהרון התכנסו במוצאי השבת למעמד מיוחד להתחלת כתיבת ספר תורה בראשות האדמור, בשבח והודיה על הצלתו בתאונה בה נהרג אביו רבי צחוק אייזיק וייס בן האדמור רבי יעקב יוסף מספינקה בחזור מהלוויית הבבא סאלי לפני 40 שנה. גם השנה קרה אירוע מצער. הבחור החשוב נאורי וקנין, זיכרונו לברכה, תלמיד ישיבת דברי חיים בבני ברק ותושב מגדל העמק, נהרג בתאונת דרכים בעת שחזר מהילולת הבבא סאלי בנתיבות, והוא בן 18 שנה בלבד. ביום ראשון מלאו 100 ימים למלחמה בכותל המערבי, נערך מעמד מיוחד בו הודלקו 100 אלף נרות נשמה על ידי המשפחות השכולות לזכר הנרצחים. לאחר מכן שרו המשתתפים שירי תפילה. רגעים מרגשים היו גם השבוע כאשר עשרות בחורים הגיעו למקום הטבח ברעים ושרו שם שירי תפילה ובקשה לגאולה. מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום נשא השבוע דברי התעוררות מרגשים בעצרת למען החטופים בהשתתפות עובדי עיריית בני ברק.
אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה ביום הזה, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנמשיך את אווירת הימים הנוראים. בימים הנוראים אף אחד לא חי לעצמו, כולם חיים בתשובה ותפילה ותחכה, מעבירים את תורה הגזירה. זה החיים המוכנים שלנו באותם ימים. בוודאי שכך אנחנו צריכים גם להמשיך. זה בדיוק מה שנדרש מאיתנו לכל אחד ואחד מאיתנו. שמי שרוצה להיות נושא מאוד עם חברו, כתוב בחז"ל בתורה וקליטה שי"ד, כל מי שנושא מאוד עם חברו, ילך בסוף ונחמת הציבור.
עם יציאת הכוחות מעזה, לוחמים רבים מתחילים לספר על הניסים שקרו להם במלחמה. כך נשמע לוחם אילי פדרמן שנפצע בעזה מפגיעת RPG, מברך אתמול הגומל במערת המכפלה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הגומל לחיים טובות שגמלנו כל טוב.
מחר יחול יום ההצלה ה-80 למורון רב אהרון מבלז, זכותו תגן עלינו. איתנו על הקו נציג חסידות בלז בכנסת, הרב ישראל אייכלר, שירחיב ויספר לנו על היום המיוחד הזה. ערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
כן, אז מחר יחול יום מיוחד בחסידות בלז, אתה הנציג שלהם בכנסת, וגם חוץ מזה חסיד, חסיד בלז אמיתי. תספר לנו קצת על, על היום ההצלה של המערו מבלז.
קשה לקחת נושא כל כך גדול ולהכניס בשיחה קצרה, אבל התמצית של היום ט' שבט, שזה היה ביום חמישי פרשת משלח, כשהרב הקדוש מבלז ואחיו הרב הקדוש מבלגוראי הגיעו ביחד מדרך לבנון, דרך סוריה, לבנון, לנהריה, לחיפה, ושם הוא שבת את השבת הראשונה. אז זה קרה בתת שבט, ושם הגיעו כל היהודים החרדים כמובן בחיפה, וגם יהודים מירושלים וגם מתל אביב, וזו הייתה השבת הראשונה, והיא הייתה מאוד מצד אחד מורכבת, כי מצד אחד הייתה שמחה גדולה להצלת הצדיק, מצד שני לראות מלך ביופי במצב כזה של גלות. ובאמת בדברי תורה, בפרשת ושלח, כתוב שם שאחד מ-50 יצאו, ו-50 מול בני ישראל
מיצרים. כן, שם כאן כל מיני שיטות, כמה?
רוב האנשים לא יצאו, ובשיר כתוב, עוז יושר מוישה בני ישראל, זה שיר עז עז. מה זה אז ישיר משה? אומר רש"י, מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה. מה הקשר תחיית המתים? כי היה קשה מאוד להגיד שיר, כך אמר הרב הקדוש מבלז באותה שבת, היה קשה מאוד להגיד שיר על הים, כאשר ידעו שכל כך הרבה מבני ישראל נשארו במצרים. אבל כאשר נזכר משה רבינו, שתהיה תחיית המתים, בעזרת השם כולם ישובו, אכן אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם ויאמרו לאמור. הוא כמובן לא אמר שום דבר לגבי האקטואליה, אבל החסידים הבינו מה המשמעות של הדברים. ומאז הוא נסע, שם הוא נסע לתל אביב, מתל אביב לירושלים.
רק לפני שאנחנו ממשיכים עם זה, איך הכל התחיל? מאיפה, איך הראה ההצלה שלו? מהשואה כמובן אנחנו מדברים.
אמרתי שזה מדי ארוך בשביל לספר בצליחה קצרה, אבל הוא היה בגטו בוכניה, וידעו שיש אקציה שהולכים להרוג את כולם, והחסידים פרצו חור קטן בגדר, והעבירו אותו לידי אדם שנשלח מהונגריה להעביר אותו את כל הגבולות, בתור, הוא היה קצין בצבא הונגרי, ובתור קצינים הונגרים סקנים, בכל אופן היו ניסים גדולים בדרך הטבע, אבל לא יכול היה להגיע, ואי אפשר היה לעבור, אבל באחד במחסום הראשי ליד הונגריה, אז ביקשו הקצינים, השוטרים שם, שיצאו החוצה הנוסעים מהרכב, שהוא לקח אותם משם, אבל אז הוא אמר, נאחיו, שהוא לא רוצה לצאת, ולא ידע מה לעשות. אם לא יצא, אז יצאו אותם. מורה חשד. הגיעו שלושה קצינים בכירים מאוד, ואמרו לשוטר שם, תעזוב אותם, תן להם לעבור, והם עברו. אז הבילגה רוסרוך אמר לאחיו, אני חושב ששלושת הקצינים האלה, היו האבא, בסופודו, והסבא רבי שיה, והאלתר סבא, עשה שולה מבלז. והבלז רוסרוכר הנהן בראשו. זה אחד הניסים הנפלאים שהיו בדרך. משם הם הגיעו להונגריה, ובהונגריה הגיעו פניות מהגרמנים כל הזמן שהיו בפולין, להסגיר שוב את להסגיר אותם חזרה לפולניה, והיה ברית בין הונגריה לגרמנים, והקצין המשטרה של בודפסט קרא לו למוחרת ראש השנה, והודיע לו שהוא מקבל כל הזמן פניות להחזיר אותם, ואם הוא לא יעזוב את הונגריה, הוא יצטרך להסגיר אותו חזרה לגרמניה, ואז נפלה החלטה לעלות לארץ ישראל, והיהודים פה השיגו סרטיפיקטים, רישיונות עלייה גם בצורה ניסית, ובעזרת השם ביום תת שבט הוא הגיע, ומאז מה הייתה החשיבות של הדבר, לא רק ההצלה האישית שלו ושל אחיו, אלא שכל יהודי בכל העולם ששמע שאבל זרוב חי בתל אביב, האמינו שיש עוד בורא לעולם, שיש עוד יהדות, שיש תקווה לאחריתך, וכך התקבצו יהודים מכל העדות והחוגים גם בתל אביב, וגם בכל שנה הוא היה, חצי שנה היה בתל אביב, אבל בקיץ היה בירושלים, אז גם בני ירושלים קיבלו אותו באותו שבוע, כשהוא הגיע לירושלים, שבוע לאחר מכן, קיבלו אותו כולם, כל ירושלים, כל רבניה וילדיה וסקניה וצעיריה יצאו לחוץ לעיר לאיפה שהיום תחנה מרכזית, וקיבלו אותו בקבלת פנים אדירה.
כן, ומשם בעצם התחילה התקומה של חסידות בלז בארץ ישראל לאחר השואה. מחר אנחנו מציינים 80 שנה בעצם לתקומת חסידי בלז.
להצלה הגדולה. אני רוצה לספר לך שבראשון התשע"ה, ביום כיפור הוא נסע לצפת, והיה שם בקושי מניין יהודים. אחד מהם היה הדוד של רבי יוסף אייכלר, שהיה משמש, כשהוא יצא להביא מים, אז לא היה עשירי. רבל זרוסון הסתובב ושאל האם יש מניין. תאר לעצמך איזה מצב היה, שלא היה מניין בראש השונה, כשם בשעה שבחוץ לאות, בבלז ובפולין, היו אלפים ורבבות, ופה בארץ גם היו אלפי אנשים, אבל באמצע היה חשיכה גדולה, ומיד התחיל האור הגדול. ושנתיים, ארבע שנים לאחר מכן, בחטא שבט נולד קודשת מרן אדמו"ר מבלז שליטה, בנו של הרב הקדוש מבילגוראי, שהוא נפטר לאחר
שנתיים. הוא אחיין של המערו מבלז.
כן, כן. ומבלז זרוסון היה אומר, הוא כמו העין שבראשי. הוא שמר עליו כמו בבת עינו. ובעזרת השם, בזכות זה, זכינו בחטא שבט ובחטא שבט לקימומה של בלז עד היום הזה. עד ביד משיח צדקנו.
מחר מתוכנן איזה אירוע גדול לציון ה-80 שנה. מה הולך להיות?
זה דברים שאין לי מה לענות לך, כי אני יודע שעושים כל שנה עושים איזשהו כנסים והתכנסויות של חסידים לאור היום הזה החשוב, אבל ספציפית לעניין הזה שאתה מדבר היום, אני עוד לא קיבלתי את כל הפרטים.
כן, יהיה אירוע גדול בעזר השם בסמדרש הגדול בירושלים. טוב, תודה רבה לך חבר הכנסת, רב ישראל אייכלר.
הכל מה שאמרתי לך זה לא בתור חבר כנסת, אלא בתור חסיד בלז.
לא, בתור חסיד בלז, נציג בלז וחסיד בלז, כן, ודאי.
כן, בסדר גמור, תודה רבה.
תודה. וכעת לנעשה בחצרות הקודש, היום חל יום ההילולה של רב דוד מללב, ראש השושלת של החסידות, כמדי שנה עלה אדמור יחד עם מאות מחסידיו לציונו שבעיירה ללוב בפולין, שם התקיימה ההילולה המרכזית. כן, אז היום חל יום ההילולה של רב דוד מללב. איתנו על הקו רב שמואל טיקוצקי, מנכ"ל משותף כאן ברדיו, שנמצא כעת בפולין ליד הציין הקדוש. ערב טוב לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
תכניס אותנו קצת
לשמוע אותי, יש כאן ציבור מאוד גדול.
כן,
עדיין. אני מקווה שאתם יכולים לשמוע אותי.
אנחנו שומעים מצוין. תכניס אותנו קצת לאווירה של ההילולה שם בפולין.
אז אנחנו נמצאים כאן בעיירת ללוב בפולין. יש כאן ציבור מאוד גדול, קצת יותר קטן מכל שנה, אבל קרוב לאלף איש. אנשים מאוד מכל העולם הגיעו לכאן, כמו בכל שנה. היוצאת של רב דוד מללוב באופן כללי, הרבה מאוד אנשים מגיעים לכאן, יש הרבה אנשים שצריכים ישועות ומגיעים לכאן, יש כאן הרבה סיפורים לאורך השנים, וגם השנה הגיעו לכאן קרוב לאלף איש. אנחנו נמצאים פה שנה מאוד קר בללוב, אנחנו כרגע נמצאים משהו כמו מינוס 10, אבל זה לא מונע מהציבור, כן, קר מאוד, אבל זה לא מונע מהציבור לעמוד ולהתפלל ולרקוד, אווירה מיוחדת מאוד.
מה היו האירועים הגדולים שם? היה...
היה כמובן את התפילה עם הרבל שעה 9 בבוקר, ואחרי אמירת תהילים עם כל הציבור ביחד, עם כל הקהל, וכמובן אחרי זה יש את ההדלקה המסורתית שעושים פה בעיירת ללוב. עכשיו אנחנו ממש בטיש, בעיצומו של הטיש, שזה האירוע המסכם, האירוע הגדול, טיש ארוך מאוד, שמח מאוד, ממש יש פה שמחה מתפרצת.
ואיך הגיעו כל החסידים למרות מצב הטיסות, שבקושי יש טיסות?
נכון, אז בהחלט השנה זה האתגר הגדול של הטיסות, יש צ'רטר שהוציאו, שהגיעו כאן קרוב ל-200 מי שהגיעו עם צ'רטר היום לפנות בוקר, ואני באופן אישי ועוד רבים אחרים, חלקם נסעו דרך קפריסין, אני נסעתי בטיסה ישירה, מאות אנשים הגיעו מכל העולם, הם יותר מורכב, יותר יקר, אבל כמובן שאף אחד לא מבטר, כל מי שיכול מצטרף, יש השנה בהחלט אתגר, גם מבחינת המחיר, גם מבחינת הזמינות, אבל זה לא מנע מהאנשים
להגיע. ואף על פי כן, אתה אומר, הגיעו מאות אנשים. מה עם אחוז הסורחים שם במקום? הבנתי שבנו שם משהו חדש, משודרג.
נכון. יש אחוז הסורחים שבונים כאן קרוב, עדיין עוד לא מוכן באופן סופי, אבל באופן כללי בונים פה אוהל מיוחד. יש כאן אוכל לכל הציבור הרחב. לא חסר אוכל ולא שתייה וחימום. כמו שאני אומר, ממש קר בחוץ, והחימום זה משהו שהוא מתבקש, וזה משהו שהוא קיים כאן. ובסך הכל, התנאים פה הם סבירים, אפשר לומר, בהתאם למצב. והציבור, רוב הציבור כבר יחזור מחר לפנות בוקר, רוב הציבור כבר חוזר לארץ. הרבי נשאר בשבת בליז'נסק, יש ציבור קטן שנשאר שם.
נשארים עם הרבי?
בליז'נסק? כן, כן. ציבור קטן, אבל הרוב המוחלט חוזר כבר לפנות בוקר לארץ.
והיום אנחנו בימים של מלחמה פה בארץ ישראל, וגם רוב המשתתפים והמתפעלים הגיעו מהארץ. העניין הזה הוזכר שם בתפילות.
בהחלט, 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 בהחלט. המלחמה מורגשת גם כאן. הציבור מתפלל על החיילים, על החטופים. זה בהחלט נושא כאן, וזה לא, אף אחד לא מנותק מהמצב, דווקא דווקא בגלל המלחמה יש פה תפילות הרבה יותר משמעותיות להצלחה של עם ישראל, וזה בא פה לידי ביטוי באופן משמעותי.
טוב, יפה מאוד. תודה לך ששיתפת אותנו, רב שמואל טיקוצקי,
מללוב,
הישר מהעיירה ללוב בפולין, בהילולה של רב דוד מללוב. תודה רבה. נצא כעת להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נשוב עם עוד מהנעשה בחצרות הקודש. שבנו מהפרסומות ונמשיך עם עוד חדשות אנש. המשפיע הגוין הצדיק רב מיילך בידרמן שעה בשבת האחרונה במירון למרות המצב הביטחוני המורכב יחד עם אברכי החבורס של ביתר. במהלך השבת דיבר רב מיילך על ההתחזקות בימי השויבובים ובמוצאי השבת נערכה הדלקה לכבוד רב שמעון בר יוחאי. בימונו של הגוין הצדיק רבי עקב מאיר שכטר נערך מעמד תחילת כתיבת אותיות לזכרו של הרב החוסיד רב אברום הורוויץ, חמיב של האדמור מפינס קרלין. המעמד נערך בהשתתפות האדמורים ערך מסטריבקה ופינס קרלין. האדמור מטולסרן, השוהה בימי השובבים עם חסידיו בעיר טבריה, הגיע השבוע לקבר רב מאיר בלנס והדליק שם את נר התמיד.
אמרה משאבו חפר פארן שגדיו גנדגיר, נתת לזווק, זו קצת
הרב הגיע גם לביקור אצל אחיו, האדמור מטולוס אברום מצחוק, ששוהה למנוחה בהר יונה. האדמור מסקבר יצא לפני שבת למסע קודש לפולין, בדרך לקרקוב עצרו החסידים לאמירת תהילים בקברו של רב מיילך מליז'נסק. האדמור הגיע עם חסידיו גם לציון הרמו, שם נערך מעמד תפילה. בשבת שעד מור בעיר קרקוב שבפולין יחד עם מאות נגידים ותומכי החסידות, ילד הפלא בן ציקלצקין מלווה במקהלת מלכוס, ריגש בערב שבת עם רוזה דשבסה. מרן הרבי מויז'ניץ הזכיר במהלך סעודה שלישית את המקבית עליה הכריז בשבוע שעבר, ואמר לחסידים שהזדרזו לתת את תרומתם, וייתכן שיצא למסע התרמות בחוץ לארץ לצורך גיוס הכספים. השבוע הגיע מרן הגאון רבי דוד יוסף למעונו של מרן האדמור מצאנז בנתניה. השניים הסתגרו למשך שעה ארוכה ביחידות ושוחחו בדברי תורה. לאחר מכן הרבי מצאנז ליווה את הרב דוד יוסף בצאתו. האדמור מסדיגורה הגיע לביקור אצל חסידיו בלייקווד, הרבי שעה עם חסידיו בבית מדרשו בשבת, ובמוצאי שבת נערך התיש בו נפרדו החסידים מהאדמור ששב לארץ הקודש. השבוע הגיע אדמור משץ ויז'ניץ לימונו של האדמור מארלוי. שני האדמורים עברו בתקופה האחרונה אירוע מוחי, ובניסים הם עברו את התקופה הקשה הזו. האדמורים שוחחו אחד עם השני על המצב הרפואי ושרו יחדיו שירי הודעה. ביום שני חל יום ההילולה של בעל הספסמס מגור. בריכוזי חסידות גור נערכו סעודות הילולה לזכרו. מספר חסידים הפעלו לציונו בעיירה גור הקלווריה שבפולין. ביום שישי הלך לעולמו רב שולם אליעזר קין, זיכרונו לברכה, משכונת בית וגן בירושלים, שהיה ממייסדי תנועת ש"ס ומקורב ליושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי. הרב קין היה חסיד אמשינוב וזכה שהרבי מאמשינוב השתתף בהלווייתו שנערכה ביום שישי מבית וגן להר המנוחות. חברי כיתת הכוננות של מודיעין עילית, הנמצאת בסמיכות לכפרים ערבים עוינים, זכו השבוע לעלות לימונו של ראש האישי ומורון הגוין רב דויב לנדו. מרן ברחם בחביבות על פועלם שימשיכו להצליח, ואמר להם, כאשר הדברים נעשים על פי התורה וההלכה יש שמירה מיוחדת, הקדוש ברוך הוא יסייע בעדכם.
השם
יעזור שלם
כוח המשיכה
למקום
מילדימטר.
אומן, אומן, אומן. הוא ממיוחד.
בחורי ישיבת צ'רנוביל הגיעו השבוע לימונו של מורון פויסק הדור הגוין רב מוישה שטרנבוך ושמעו ממנו דברי חיזוק במעלת לימוד התורה, ולאחר מכן שרו יחדיו.
אבטוסים, אבטוסים ממני, ממני
ילדי תלמוד תורה דרך תבונה מירושלים נכנסו השבוע לימונו של ראש האישי ומורון הגוין רב מאיר צבי ברגמן. בדברי חיזוק שנשא בפני התלמידים ביקש מהילדים להתפלל עמו יחד את תפילת אחינו כל בית ישראל הנסונים בצור ובשביו. אינסרט.
יש לנו הזדמנות כעת נגיד כולם ביחד אחינו כל בית ישראל. בואו נגיד יחד אחינו כל בית ישראל הנסונים בצור ובשביו.
בליל שבת בשעת לילה הרעד רמה בישיבת בריסק. הרבי שיקור נכנס לבניין הישיבה בירושלים ושבר חפצים מכל הבא ליד. הבחורים שנבלו ברחו מהמקום. השוטרים שהגיעו למקום עצרו אותו בכוח לאחר שניסה לתקוף אותם. אז התגלה שהוא פלסטיני תושב חברון עם אישור עבודה בבית חולים במזרח ירושלים. בחסדי שמיים אף בחור לא נפצע באירוע. אנחנו עדיין בימי השויבובים, בהם יש הרבה מנהגים בחצרות הקודש השונות להקפיד, הן בשמיר הסקדוש, הן בלימוד תורה ברציפות. איתנו כעת רב נחמן אלפרין, בנו של רב לייזר מוישה אלפרין, החזן של התקן הכלולי האוילומי בציון, מזקני חסידי ברסלב, שיספר לנו על מנהגי ברסלב המיוחדים בימי השויבובים. ערב טוב רב נחמן.
ערב טוב ומבורך, שלום וברכה לכל המאזינים. דבר ראשון, בברסלב, למען האמת, אין כל כך הרבה מנהגים מיוחדים בשויבובים, באותה סיבה שרוב המנהגים שנוהגים בחסידויות השונות בשויבובים, נוהגים בברסלב כמעט בכל השנה.
מה הפשט בזה תסביר לנו?
מה הפשט בזה? ימי השויבובים הם ימים מאוד מאוד נעלים, שהחסידויות השונות לקחו את זה להתחזק בקדושה, בלהרבות בתורה, בשעות רצופות, כל חסידות וחסידות במנהגים שלה. וברסלב, קדושה ואבוידה, זה חלק מה, חלק מהמנהגים הבסיסיים, חלק מהדברים הבסיסיים בחיי היום יום של ברסלב, בכלל אבוי לי. אם זה כמעט חצויס, ולצאת לשדות, אמירת תהילים. אמנם יש כן כל מיני מנהגים שכן נכנסו לאחרונה, בכמה עשורים האחרונים בברסלב, שזה למשל רב לוי יצחוק בנדר, שהוא ממשיך את המורשת של ברסלב, והביא את המורשת של אוקראינה לברסלב פה בארץ, הוא הנהיג להגיד סליחות כל יום שישי לפנות בוקר לפני הנץ.
בימי השויבובים, אנחנו מדברים.
בימי השויבובים, הוא הנהיג את זה בשול במאה שערים, היום נוהגים את זה בכמה וכמה, אפשר להגיד, ברוב בתי הכנסת של ברסלב נוהגים את זה ביום חמישי בלילה, לפני התפילה של שחרית ביום שישי, בנץ, להגיד סליחס. יש עוד מנהג מעניין בברסלב, לא יודע אם יש את זה בעוד חסידות, זה לא לאכול דבר מן החי, שזה כמו ביצה, דג, עוף, כל דבר שיוצא מהחי.
ומתי זה? כל הימי השבועים, לא כל הימי השבועים.
לא, לא, לא. זה פעם בשבוע. אין יום מיוחד. בברסלב לא קיבלו יום מיוחד, אבל הרוב נוהגים את זה ביום חמישי.
ביום חמישי? לא לאכול דובר מן החי.
כי יש כאלה שלא אוכלים ביום שני דובר מן החי. אין איזה מנהג יותר, זה יש גם בליקוטי הלכות של רב נוסן של מוהרנת, מופיע גם איזה מנהג שיצא משם להרבות בתהילים, וזה מה שצועק עם בני ישראל בימי השבוב עם תהילים, אמיר הסתהילים בקול. מרבים יותר בתהילים, מאז שאני זוכר את עצמי, אני זוכר שרב שימי שפירה, שהוא בנו של הרב הקודש, הרב הצדיק, את שמואל שפירה.
שמואל שפירה מזיקנה,
שהוא היה מזיקנה וחשובי חסידות ברסלב. הוא יהודי לתאי שהתקרב לברסלב בצעירותו, והוא נכנס לאחד אפשר להגיד, ממעתיקי השמועה בברסלב, והוא יהודי עובד השם, שהוא אפשר להיקרא כאחד ש... הרבה מנהגים בברסלב נהוגים על ידיו. יש לו בן שהוא אחד מצדיקי ירושלים, קוראים לו רב שימי שפירא, והוא היום אחד מהמחוגים השעונים שברסלב מסתכלת עליו. הוא יש לו גם מניין בליל שישי, כל ליל שישי מניין תהילים
בשויבובים,
מניין תהילים בשול בשויבובים, כל ליל שישי שויבובים, שויבובים תת
זה שויבובים המקורי, שזה גם שמונה שבועות.
שמונה שבועות. מעבר לזה, הברסלברס, יש וורץ ידוע, איזו אמרה ידועה בברסלב, ששמואל שפירה היה שכן של הרב אליושי, והם גרו שתיהם ברחוב חנן בירושלים. ושמואל שפירה תמיד היה אומר לברסלברס, כשהוא היה מדבר על אבוידה, שאנחנו בתור ברסלברס, מעבר לזה שאנחנו צריכים לעבוד את השם, לקום חצות וללכת שעה התבודדות ולהגיד אמיר הסתיק מחצויס וללמוד ולהגיד ולהתפלל, יש לנו גם לעשות את מה שהשכן עושה, זה ללמוד יומם בלילה.
כן, זה לא חשבון, זה להיות גם הרב אליושיב וגם לעשות את כל שאר המנהגים.
זה לא בגלל שאנחנו עוסקים באבוידה אנחנו פטורים מלימוד התורה. בכל אופן, אז לכן זה הברסלברס, הוותיקים היו ידועים כאנשים שהשקיעו באבוידה ובתוירה. יש שיחה ידועה בשיחות הרן, שיחה עין וב, עין וב, בשיחת הרן, שהרבא מדבר שם על לימוד התוירה, אחד מהשיחות הידועות בברסלב. אז מנהג מיוחד אין, כמו בסלונים וקרלין, של שעות רצופות, אין איזה משהו מיוחד על לימוד התוירה, או אפילו על גדוש היהדות החרדית, הייתי אומר החסידית, מתחזקת חזק בשויבובים על שמיר הסלדושה, את ההרה. בברסלב לא ראו את זה יותר מדי, יותר ראו את הקטע של תהילים, זה היה אחד הדברים החזקים. של שויבובים, תהילים ודובו מן החי.
כן, שהכל זה בשביל, בסוף המטרה זה להתקדש ולהתקרב בימים האלה יותר, וזה ימים של תשובה ותפילס כידוע.
ממש ככה, ימים גבוהים. זה כל אחד עם הדרך שלו איך להתקרב. ולהתחזק, כן, זה פחות או יותר על רגל אחת, מה ראו בברסלב בשיעורים, אבל כמובן, העולם החרדי, ברוך השם מתחזק יותר ויותר, ברוך השם יש לאחרונה גם איזה, לאחרונה, לא יודע איזה לאחרונה, איזה מנהג, שויבובים בלשישי במירון, מאוד מאוד.
זה הרבה שנים כבר, כן.
כן, לא חסרים מנהגים.
העיקר שמתחזקים. העיקר שמתחזקים ומתפללים ומתעלים, כן.
בדיוק, ברוך השם.
טוב, תודה רבה לך, נחמן אלפרין, שהיית איתנו.
תודה רבה רבה, הרבה הצלחה.
נצא כעת לעוד הפסקת פרסומות, כבר חוזרים. שבנו מהפרסומות, ועכשיו לפרשה שעקבנו אחריה, חשפנו אותה בתוכנית שלנו, על כהונתו של הרב שלמה משה אמר, רבה של ירושלים, שבעצם הסתיימה, אבל ישנה דרישה להמשיכה בגלל שלא ממנים רב חדש, רק הרב עצמו מוכן להמשיך להיות הרב אפילו בלי שכר, רק בשביל שיהיה רב לירושלים. איתנו כתבנו מוטי אלפרין עם התפתחות נוספת בפרשה הזאת.
ערב טוב נתי.
ערב טוב, אז מה חדש בפרשה הזו?
כן, אני צריך להגיד, לפני בערך כשבועיים מודיע שר הדתות מיכאל מלכיאלי שהוא למעשה מחליט להאריך את הכהונה של הרב עמאר, מבין את החשיבות שיש להארכה של הכהונה, שהעיר ירושלים למעשה זקוקה לרב ראשי שמכיר טוב את מערך הכשרות, בפרט לקראת פסח שמתקרב, והעיר צריכה כשרות מחמירה יותר. למעשה הוא מפרסם את החוק הזה, אבל החוק עד עכשיו לא מקודם בכנסת, וצריך להגיד, כל יום שעובר זה רק הולך ופוגע במערך הכשרות. עכשיו, אנחנו פונים לבדוק מדוע החוק לא מקודם, אז למעשה מבהירים לנו שאין שום איזה סיבה פוליטית או איזשהו רצון והתנגדות להערכה של כהונת הרב עמאר, כולם רוצים לעבוד בשיתוף פעולה, אבל גורמים במשרד הדתות נגדים אותם כך ששוחחים איתי אומרים שלמעשה יש בעיה מול משרד המשפטים, יש איזושהי בעיה משפטית בקידום החוק הזה, כי ברגע שהכהונה של הרב פקעה בגלל החוק הקיים כיום, שהוא הגיע לגיל גיל הפרישה, אז צריך לחוקק חוק חדש למעשה שמשנה את החוק הקיים, במשרד המשפטים טוענים שיש בעיות משפטיות ולכן זה לא מתקדם, אבל שוב צריך להזכיר שהעיר ירושלים חייבת רב ראשי שמכיר טוב את מערך הכשרות, בפרט הרב עמאר שהוא כבר שם ארוכות מעורה היטב בנושא הזה, בפרט לקראת התקרב חג הפסח.
אוקיי, זה בעצם ההתקדמות שאין התקדמות.
כן, אבל צריך להדגיש אין איזושהי סיבה פוליטית שהחוק לא מקודם, אלא שבעיות משפטיות מול משרד המשפטים, הם מבטיחים לנו הגורמים אלה שבסוף החוק יקודם, והכהונה של הרב עמאר תוארך, יש גם הבטחה אישית ששר הדתות מיכאל מלכיאלי לרב עמאר שהכהונה תוארך, הרב עמאר עצמו בשיחה שהוא קיים בכל חי, אז הוא הסביר שהוא לא רוצה שהכהונה תוארך בגלל איזשהו ג'וב או חזר חלילה או איזה שכר, הוא אפילו מוכן לעבוד ללא שכר. כן, הוא מוכן לעבוד אפילו ללא שכר, העיקר שהכשרות של ירושלים תמשיך לפעול כמו שצריך.
טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה לך כתבנו מוטי אלפרין.
תודה רבה.
וכעת נעבור לשמחות שהיו השבוע. ביום חמישי התקיימה שמחת החתונה לנכדת הרבי מקרלין, בת לחתנו הגאון הצדיק רב מוישה ויליגר. המוני החסידים באו לרקוד ולשמוח עם ניגוני קרלין העתיקים כמיטב המסורת במרכז הקהילתי החדש באלעד. ביום ראשון התקיימה בביתר עילית שמחת החתונה לביתו של מנהיג קהילת המסמידים רב ברוך מורדכי מינצברג, המונים מתלמידיו באו לשמחה. השבוע התקיימה בקנדה שמחת החתונה לבת האדמור מתוש, המוני חסידים באו לשמוח ולרקוד בקריית תוש בקנדה. השבוע התקיימה חתונה מיוחדת והחריגה, נכדו של הרבי מפינס קרלין ביקש חתונה רגילה ללא פרנצ'ס וללא גינוני אדמורות. לפני החופה, חברי החתן יחד עם האדמור שרו שירי רגש במשך זמן רב. האדמור לא רק שנענה לבקשת נכדו, אלא אף הרקיד ושימח את חברי החתן בהתלהבות עצומה. כעת נמצא איתנו דודי, אחד מחבריו של החתן, נכדו של הרבי מפינסק קרלין. ערב טוב לך דודי.
ערב טוב, שלום.
כן, אנחנו מדברים אז על חתונה שאפשר להגדיר אותה היסטורית, נכד של רבי מתחתן בחתונה ומבקש שהחתונה תהיה רגילה ולא יהיה בגינוני אדמורות ולא פרנצ'ס וגם לא חסידים, הוא רוצה לשמוח עם החברים שלו. אתה אחד מהחברים שלו, ספר לנו קצת על החתונה המעניינת הזאת.
כן, כן, וכמו שאמרת, הבחור בעצמו לא רצה חתונה אדמורית, מה שנקרא, רצה לשמוח, וגם רצו לרקוד בצורה רגילה, מה שנקרא, אז בהחלט זה מה שקרה באמת, שבחסידות עשו פורשפיל במוצאי שבת.
כן, כמו שעושים לפני כל חתונה של
בן שק. כן, זה לחסידים, ובחתונה עצמה הגיעו מספר מצומצם של חסידים, ובאמת השמחה הייתה ממש
לא רגילה. עיקר השמחה הייתה עם החברים, כמו ששמענו מקודם בהקלטה מהשמחה שמה. עכשיו תגיד לי, איך הרבי רואים, אנחנו לא יכולים לראות, אנחנו רק שומעים, איך הרבי היה עם החברים שרואים ממש, הוא מתלהב, שמח איתם, רוקד איתם, ודברים שלא רואים בכל יום.
סביר להניח שבאמת, כן, סביר להניח שהאדמור לא רגיל לכאלה חתונות, שכל החתונות של הצאצאים שלו היו חתונות עם פרנצ'ס וסגנון כזה, ואני חושב, לא יודע מאיך שאני ראיתי שהוא ממש ממש נהנה, הוא ממש נכנס לתוך העם, הגלים, לקד עם הבחורים, ממש
איר פנים לכל אחד. רואים ממש את השמחה על הפנים שלו, אתם גם הרגשתם את זה?
נכון, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. היה שלב, אני מאמין שנתקלת בסרטונים מהחתונה.
כן, כן, ראיתי הרבה.
כן, היה ממש שלב שהוא עצר את המוזיקה, הביא איזה שהוא דבר תורה, ומיד אחר כך התחיל איזה שיר ביחד עם כל הבחורים. זה היה ממש מחזה יפה ומרגש, ובאמת, מה שנקרא, בתקווה שממנו יראו וכן יעשו.
כן, לקרב ולאהוב את כולם, גם אם הם לא חסידים בתלם, וכל אחד בדרכו שלו, זה היה ממש... חתונה מרגשת מאוד, ואני חושב, כמו שאמרתי בהתחלה, גם נקודת ציון היסטורית ליחס של אדמור, לחברים של החתן ולשמחה כזאת. טוב, יפה, תודה לך דודי, חברו של החתן, ששיתפת אותנו.
כל טוב. תודה רבה.
ברית מיוחדת התקיימה אתמול עניינו של הצדיק הרב דוב קוק, חמיב מרן הגוין רבי צחוק זילברשטיין קובד בסנדקאות. המועל היה הרב קוק שבירך את הברכות בניגון כדרכו בקודש. ביום שני נערכה בירושלים שמחת הבר מצווה לבנו של שר הדתות מיכאל מלכיאלי. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף הגיע לכבד את המעמד, ברך את נער הבר מצווה שיזכה לעלות בתורה ועירת שמיים. בסיום האירוע עלה השר יחד עם בנו לדואט משותף. עד כאן חדשות הנש לשבוע זה, נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, נודה לטכנאי שלנו פסח בגד, המשך האזנה הרבה לשידורי כל חי.